טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילים נושא חדש של האמיתו של דבר. הוא לא מרכזי בהגות של הגריד. אני חייב לומר בכנות, המקום היחיד בכתביו שהוא דן ביסודיות והשקפת ההלכה, היהדות, לא יודע, הוא אוהב להגיד השקפת היהדות על כלכלה, זה בחוברת הזאת, קונטרס הלכה והגדה, שנתפס כאחד ממוספי הפרדס בשנת תש"ד. אני שלחתי לכם עותק סרוק, יכולים לראות, מאוצר החוכמה, זה גם נמצא בהיברו בוקס, מי שאוהב להיכנס לשם. אני אומר בכנות שהבחירה שלי בנושא היא לא בגלל שהיא מרכזית להגותו של הגריד. בשנה רגילה של ניסיון לתת מבט לתוך הנושאים המרכזיים שהעסיקו אותו, לא הייתי בוחר בנושא הזה. אבל בחרתי בו בגלל המשבר הכלכלי העולמי. יש איזה גם זיקה לבצורת. ואני מראש מזהיר אתכם שאני הולך לגלוש גם קצת להשקפות שלי, ולא רק להשקפות שלו, אם זה בסדר איתכם. עם זאת, דומני שהדברים שנראה אצלו, הם כן מייצגים תפיסות יסוד שכן קיימות בהגות שלו בקווי רוחב מרכזיים, אז למרות שאולי היישום או הנושא הזה היה פחות העסיק אותו. פשוט לא הטריד אותו כל כך, אבל דומני שכן נקבל הצצה לשאלות יסודיות שנוגעות על מקומו של האדם בעולם הזה, על ההתנהלות של החיים הגשמיים, כלפי שמיה, של איך נותנים להם משמעות, איך מקדשים אותם, איך מתארים אותם. וזה נושא שכן מאוד העסיק אותו, וקצת נגענו בזה גם בסוף הלימוד שלנו, אהבת התורה וגאולת נפש הדור. עכשיו, משהו על החוברת הזאת, מה שאני שלחתי לכם, יכולתם לראות, זה פרק 4 מתוך מסה גדולה יותר, ואני אתן קצת רקע על המסה לפני שניכנס לעובי הקורה. זה חלק משיעור שנאמר בשבת פרשת בעלותך בבית כנסת בניו יורק בשם בית כנסת אנשי בריסק בברוקלין. לא יודע אם זה עוד קיים. זה שיעור שמצרף יחדיו הלכה והגדה. החלק ההלכתי הוא חלק מאוד מצוטט, מאוד ידוע, ידוע כקונטרס קידוש החודש. כאן רב פרס יריעה מאוד רחבה בנושא של קידוש החודש, בית הדין הגדול, יש לזה זיקה לפרשת בעלותך, לפרשת השבוע, שם יש פרשה של בית דין הגדול. הוא מבאר כאן ביסודיות את שיטת הרמב״ם באשר לקידוש החודש, שקידוש החודש גם בזמן הזה מתקדש על ידי אנשי ארץ ישראל, והוא מסביר את הדברים, מנסה להגן עליו מהתקפות של הרמב״ן. החלק השני של השיעור הוא מעמוד 16, הכותרת שלו זה ראינו שחרית במזרח וערבית במערב. שם הרב ממשיך בשימוש במקורות מתחום קידוש החודש, לפרוס השקפת עולם של היהדות על ההסתכלות, על המוראות, על הזמנים, על ההיסטוריה, על ההמשכיות, הרציפות של הקיום היהודי. יש במאמר הזה גם רמיזות לפרשת השבוע, כמו בדיון על הכלכלה, ככה שהכל חובר לבעלותך. המאמר הזה עצמו, העברית שלו, מי שהתחיל לקרוא, שם לב ודאי שהיא שונה אולי ממה שאתם מורגלים מהכתבים, מהמסות ההגותיות של הגריד, שהוא עצמו כתב עברית. עברית יותר ארכאית, יותר רבנית, זה דרוש שהוא עלה על הכתב. גם העברית של הגריד במסות ההגותיות שלו הם לרוב לא בדיוק העברית הישראלית המודרנית של בן יהודה. בכל זאת כאן יש מרגישים חזק יותר, וזה שייך לקבוצה שלמה של דרשות בשנות ה-40 שכתובות בסגנון הזה, שהרבה נתפסו בפרדס ולא נתפסו מאז באיזשהו קובץ. אולי אנחנו צריכים בית מדרש תמיד. פרסום ראשון שלנו יהיה קובץ דרשות הגריד בשנות ה-40. המסה הזאת כוללת בתוכה התייחסות גם לאירועי התקופה שבה היא נאמרה, אנו לשואה, ויש במסה הזאת התקפה מוחצת על תרבות המערב. מכל כתביו של הגריד, במסה הזאת יש את ההתקפה החריפה ביותר, החזיתית ביותר, על התרבות המערבית. והיה מי שפרסם כבר מאמר שבו הוא ניסה להסביר את זה שהעלימו את המסה הזאת, לא פרסמו אותו, לא כל כך הרבה קבצים יצאו ורק אותו לא שמו, בכך שהוא חריג בהגות של הגריד, ושרצו להעלים שהוא ב-1943 מצא לנכון להתקיף את העולם המערבי. אני כבר רמזתי קודם לדעה שלי בעניין. זו לא המסה היחידה מאותה תקופה שלא נתפסה מחדש, זה פשוט ז'אנר שלא נתפס. זה ז'אנר אחר, צריך להבין. ומעבר לזה, אני גם חושב שזה לא חריג בהגות שלו. כבר קצת עסקנו בשאלות האלה, גם כאשר למדנו על אהבת התורה, גאולת נפש הדור, הגריד לא ניסה להתחבק עם העולם המערבי. כל אורך חייו הוא לא ניסה. הוא חתר, ודיברנו על זה הרבה, הוא חתר לאוטונומיה של הקיום היהודי, המבט שלו היה תמיד אל הקודש פנימה, השימוש וההשכלה הרחבה שלו, השימוש בתרבות המערב, לא היה כדי להתאים בין שתי תפיסות. זה לא היה מתוך תפיסה שהיהדות היא אמת שבאה מההתגלות בסיני, והתרבות המערב מייצגת את ההתגלות דרך השכל, וצריך להתאים עכשיו בין שתי הסדרות האלו. הוא לא היה שותף בכלל למחשבות האלה. היה לו ברור שהאמת האחת נמצאת בהתגלות בסיני, ובשום אפולוגטיקה הוא לא ניסה בכלל להתאים אותו לתרבות הכללית, ובמקום שזה לא התאים, זה פשוט לא התריד אותו, לא עסק בזה. השימוש שלו בהשכלה הכללית בתרבות המערבית הייתה למטרה אחרת, לחדד רעיונות שלדעתו היו רעיונות יהודיים. ההנחה היא שהחוכמה הכללית יש בתוכה גם רעיונות יהודיים שהם ידעו חלקם, לחלק מהחכמים האלו, לבטא אותם, לחדד אותם. במקומות האלה היה שימוש מסיבי, שימוש עמוק ומהותי, שגם העמיק וחידד את הרעיונות עצמם, למרות שבתודעה העצמית של הגריד אלו היו רעיונות יהודיים. כן, עסקנו בזה, התחלנו באלול ולא השלמנו. נשאר לו עוד כמה אלולים. תורת התשובה שלו. התחלנו פה בלימוד של קטעים שנכתבים כקטעים הלכתיים, עם רעיונות יסוד התשובה, שזה קראנו פה, לא הספקנו, לראות איך באיש ההלכה, שהוא עוסק בתשובה, הוא מתחיל ברעיונות הראשוניים שהוא גיבש אותם מול רמב"מים. מתוך התבוננות עצמית בתופעה, והוא מחדד אותם באמצעות, והוא כותב שם, הוא לא מחביא את המקורות שלו, באמצעות חיבור של מקס שלר על התשובה, באמצעות כתבים של קארל ברס על התשובה, והוא גם רואים, כשמשווים, איך זה לקחת את הרעיונות למחוזות עמוקים יותר, חדים יותר, אולי אפילו קצת שונים מהנקודת המוצא, אבל הוא ראה בזה המשך של הרעיון היהודי, ולא ניסיון להתאים בין רעיונות, ובטור שכזה האוטונומיה היא האבן היסוד אצלו, לכן אני בכלל לא חושב שזה חריג. זה היה טון קצת חריף. אבל מבחינה יסודית זה, לפי מיטב הבנתי, דרך המלך. עכשיו, בתוך זה יש נושא שמעסיק אותו מאוד בשנות ה-40, הוא יורד מסדר יומו מסוף שנות ה-50, וזה המאבק ביהדות הליברלית, הידועה יותר כקונסרבטיבית רפורמית. זה נושא ש... במסות הגדולות שלו לא כל כך נמצא. הכתבים היותר ידועים בשנות ה-60, שגם יותר עסקו באדם ובעולמו, בחוויה האנושית, בכלל לא מעסיק אותו שם, השאלות האלו. אבל בשנות ה-40, בדרשות האלו, זה נושא מספר אחד. הנושא מספר אחד הוא לכונן יהדות אורתודוקסית, וחלק מכינון יהדות אורתודוקסית על אדמת ארצות הברית, היא כוללת בתוכו גם פעילות מעשית, של העמדת מוסדות שיאפשרו קיום אורח חיים הלכתי. בשנות ה-30 בבוסטון הוא עוסק בקשרות, הוא עוסק בפלומבות על רגליים של עופות. זה לדאוג לחינוך, זה הקמת בית ספר יסודי, זה לדאוג ליצירת תודעה, שתוכל להיות תודעה שהיא גאה, שהיא רואה רלוונטיות למסורת. הרי התפיסה הייתה שהמסורת מיושנת. היא לא שייכת, היא לא רלוונטית יותר לעולם החדש. אחד מהדברים, הכוחות החזקים שהניעו את הגריד, לא היו לדבר רק בשם המסורת, אלא לדבר בשם העכשוויות. יש לתורה מה לומר גם לאדם המודרני, באשר הוא נמצא בתוך המודרנה. וזה כלל פעילות הגותית ענפה, וגם, זה שנות ה-40, זה כלל גם מאבק חוזר, זה חוזר דרשה אחרי דרשה. באלה שהגיעו לידינו, להילחם בקונסרבטיבים, ברפורמים, ביהדות שלא נאמנה לשולחן ערוך, ביהדות שהיא דעות מוסריות שהן לא טובות כלום מהאדם, וככה בחג הסביחה באותה שנה, בתש"ג, בדרשה שכותרתה שמעון הצדיק, שהיא נתפרסמה, הוא יוצא בקריאה חזקה לתלמידים שלו, אל תדברו יותר מדי פילוסופיה בבית כנסת, תדברו על הלכה למעשה, תגידו ליהודים שלהיות יהודי זה לשמור שולחן ערוך, זה יהדות. ובשנות ה-50, כשהטונים האלה יירגעו, כשהוא ירגיש בעצם שיש יהדות אורתודוקסית, אז ב-56 בדרשה הוא יאמר לתלמידיו, אתם רוצים שאנשים יהיו אורתודוקסים, צריך להראות להם שיש עומק לתורה, תדברו פילוסופיה. כן, זה אותו אדם, כן? אבל זה שיטה אחת, זה פשוט בדיקה מתמדת, מה נכון לומר בעת הזאת, מה מתאים לתקופה הזאת. וכך, הקטע שנקרא על כלכלה, הוא כולל בתוכו גם התקפות כנגד היהדות הליברלית, ועוד, אני חושב, מעניין לראות מה יש לו להגיד בעניין הזה. כן, אנחנו נתחיל כאמור בעמוד 32, קטע שכותרתו אוכלי מן ואוכלי סלב. הסיבה שהקטע התפצל לשניים ב-PDF, רק שתדעו, באוצר החוכמה אפשר להוריד בבת אחת 10 עמודים ל-PDF, וזה 11 עמודים, אז ככה קיבלתם 2 לינקים הביתה, בסדר? אבל הוא מתחיל כך, אוכלי מן ואוכלי סלב. וכאן העיסוק של הגריד בכלכלה הוא החומרים שמשמשים אותו. אתם תראו, הוא יודע גם את ההגות הכלכלית. אני לא יכול להגיד מתוך הקטע הזה שהוא קרא את אדם סמית ואת קארל מרקס, אבל זה די נראה ככה. כי הם נמצאים פה בתוך הקטע, זה מאוד ברור, כן? וכנגד זה החומרים המרכזיים שלו, ודאי כדרשן וגם כהוגה יהודי פנימי, זה מקורות ישראל, במקרה הזה התנ"ך. שתי פרשיות מהתנ"ך שבעיניו מייצגות שתי תפיסות כלכליות. זה הכותרת. פרשה אחת היא פרשת המן, שיש בה תפיסה כלכלית, איך מכלכלים חברה, וכנגד זה יש את אוכלי הסלב, ופרשת בעלונך, הפרשה של הדרשה הזאת נאמרה. והוא מתחיל כך, יסוד היסודות, שכל התנועות העצומות והתסיסות המהפכניות שהתחוללו בהווייתה וגזרתה של האומה. בתהליך השתלשלותה מישראל סבא ליהדות חילונית. הוא שינוי יחסה ועמדתה כלפי הכלכלה והמחיה. לא פחות ולא יותר, הייתי חושב ששינוי עמדתם כלפי התורה, כלפי המסורת. לא, זה כלפי הכלכלה והמחיה, שאני אחזור למילות הפתיחה. הכלכלה והמחיה זה לא רק הבורס, הכלכלה והמחיה זה היחס לעולם הזה, היחס לגשמיות, היחס לגופניות. העידה. וכאן אני צריך קצת לתת מונחים שהוא פיתח אותם בחלקים הקודמים יותר. יכול להיות שהמונחים האלה הם מוכרים לכם מכל דודי דופק. ומי שמכיר את זה גם יראה את ההבדל העצום בהצגת הדברים את שתי המסות. אגריד, כאן זה המקום הראשון בכתביו שאני מכיר את זה. השתמש הרבה בהבחנה בין הסוציולוגית בין שתי קבוצות, שתי מחנות. האחד זה העידה והשני זה המחנה. זו הבחנה שלא הוא יצר אותה. היא נמצאת גם כבר אצל הוגים בכלל. ביסודו של הדבר, התפיסה היא שהמחנה זה מעין האמנה החברתית. זו התלכדות של אנשים שמצטרפים יחד כדי, מסיבות תולטניות, כדי להגן על עצמם, כדי ליצור שותפות שתיתן להם כוח. מחנה צבאי הוא הביטוי המובהק לזה. זה טשטוש מוחלט של כל יחיד וכל המטרות שלו. זה בעצם במחנה צבאי צריך גופות, צריך סדק, צריך 20 אנשים. וכנגד זה הוא מעמיד את הקבוצה של העדה, שמה שמלכד אותה זה רעיון משותף. הייתי אומר שהמחנה מתלכד סביב ההווה וצרכה, והעדה יש לה חלום לעתיד. וזה מה שמלכד אותם יחד. בלשון של כל יהודי דופק, יש ברית גורל ויש ברית יהוד. המחנה מייצג את ברית הגורל, והעדה מייצגת את ברית היהוד. כן, בית מדרש תמיד למשל זה ברית יהוד, יש לנו חלום משותף, יש לנו ערכים משותפים, אנחנו יחד. בכל יהודי דופק, סליחה, הוא מציג את הקיום היהודי כקיום דיאלקטי שטוב להתקיים בשתי הספרות. יש גם צד של מחנה וגם צד של עדה, וכך אם נחזור לנושא שעסקנו בו על אהבת התורה, יחסו למדינת ישראל, שהוא מחפש נוסחה במצוקה הרוחנית שהייתה לו, שתיארתי אותה שם, בין ההכרה העמוקה שלו בפלא של עדת מדינת ישראל ויותה יד השם, יחד עם זה שהיא לא מתאימה לעולם האידאות שלו, ההלכתי. המדינה החילונית לא נכנסת בהגות הפילוסופית שלו, הוא חיפש כל מיני נוסחאות שישבו את הפער הזה, שם הוא משתמש במחנה והעדה. יש לי שותפות עם הציונות החילונית בגורל, אנחנו במחנה אחד, מה שנוגע לתחום העדה, שם יש לי מחלוקת איתם. כן, זה לומדס בזהות. כאן, לעומת זאת, הוא מציג את המחנה ואת העדה כמנוגדים אחד לשני, והוא בעצם קורא כאן לחיות רק קיום של עדה ולא קיום של מחנה. המחנה כאן, במקום להיות מחנה שעוסק בחיי העולם הזה, שגם אנשי העדה צריכים לעסוק בצרכיהם, זה הופך להיות מחנה שאין לו ערכים. כלומר, בתפיסה, בהצגה הדיאלקטית, יש באדם כמה כוחות. כלומר, אם אתם רוצים לראות גלגול נוסף של מחנה ועדה, זה באיש האמונה הבודד, הוא מדבר על זוגיות. יש בזוגיות צד מחנה, צריך לדאוג שיהיה אוכל בבית, וצריך לדאוג לשמירה על הילדים, עוד כמה דברים, ויש גם צד של עדה, אהבה, החזון המשותף של בני זוג, ואדם א' מייצג יותר את הצד של המחנה, אדם ב' את צד העדה, וכל אדם, זה התיאור הדיאלקטי, קיימים שני הכוחות. כאן התפיסה היא אחרת, המחנה נהדר ערכים, ולכן המחנה מיוצג פה עם הליברלים וכו', וכאן הקריאה היא להיות עדה, וזה הדברים, העדה. האוחזת בסנסיני מעשה בראשית רעננים רטובי טל אורות, נשמע כמו הרב קוק, נכון? והמחנה, המלקט מורביות ערבה חילונית יבשה, יש פה מאבק בין המחנה לעדה, נחלקו בהלכה אלמנטרית. הכלכלה מאין היא באה, לחם מאיכן מוצאו. בני העדה, טעוני חרג קדושה ונפעמי רטט יצירה אלאה, אומרים, לחם יורד מן השמיים. שזה אתם כבר מבינים לפי הכותרת, מי מייצג את הרעיון הזה? למען. אנשי המחנה, עכשיו תראו איך הוא רואה את אנשי המחנה, רבויי הסיס התאווה, זה כמובן צליל של המתאווים, קברות התאווה, הפיקחים והמתונים, חומדי עידונים ורודפי תענוגים, אנשים שהולכים אחרי תאוות ליבם, אומרים, וכאן תראו מה הוא אומר, לחם יוצא מן הארץ. מה דעתכם? זה משפט שהייתם חותמים עליו? אז אני על הפסקה הראשונה אומר, אני נורא לא אוהב את המשפט הזה. אני הולך ברשותכם, שנגמור לראות את התפיסות של הגריד, אני הולך לדבר בשבח לחם שבא מן הארץ. נראה לי שזה האידיאל של התורה. ממש. אבל בהמשך הגריד יתקן את זה קצת, בכנות. הוא יתקן את זה קצת. זה לדעתי משפט שלי קשה להסכים איתו. בוא נאמר, כן, מרים, בבקשה. אולי הוא היה חרדי, מה את רוצה? יכול להיות. אני ברשותך, אם כבר הכנסת אותי לשאלה הזאת, אני לא רוצה לגמור את הסדרה בשיעור הראשון, אבל החיטה יוצאת מן הארץ והמטר יורד מן השמיים. נדבר על הבצורת גם, יש פה תפיסת עולם רוחנית סביב הגשם. אבל זה האידיאל התורני, שהמטר יורד מן השמיים, המן הוא זמני שהלחם ירד מן השמיים. סגרתי סוגריים, בסדר? אני מקווה שלא כולם הבינו כדי שיוכל לפתח את זה פעם אחרת. בכל מקרה, הגריד כאן רואה מאבק בין מחנה ועדה, בין מוצא לחם מן השמיים או מן הארץ. הוא קלח לך אצל תורה שבכתב. הפוך בה ותמצא שתי תפיסות עולם אלו מבצבצות ועולות מתוך שתי פרשיות הכלכלה. פרשת המן ופרשת הסלב. דמות יוקנה של העדה מתרקמת מתוך שיבולת גוונים על גבי הרקע האידיאולוגי של פרשת המן. ובבעותו של המחנה משתקפת בכל נבלותה. הוא לא מפסיד הזדמנות לגנות אותם בפרשת הסלב. זה התנגשות בין תפיסות עולם. ואם יאמר לך אדם למדני על רגל אחת, כל תורת התפתחותנו ההיסטורית במשך התקופה האחרונה, את סדר המטמורפוזה של יהדות נאמנה ליהדות סקולרית, מגוי קדוש לעם פיקח, עם פיקח רומז כמובן להשכלה, מלב שבאומות למוח שבגויים, מסור לו שתי פרשיות אלו המעוות את כל התורה כולה, וידך פירוש על איזול ולגמור. כי אתם כבר שומעים את יחסו להשכלה, ליהדות החילונית, אם אמרתי קודם ככה, בדרך אגב, זה ישמע כמו רב קוק, זה מאוד לא רב קוק. כן? כי היהדות החילונית של הרב קוק, יש בה דתיות, יש בה גילוי של אורות מהשכינה שהדתיים לא רואים אותם. צריך שיהיו אנשים קצת רחוקים כדי שיראו משהו שאחרים לא רואים. זה כמו משקפיים מולטיפוקל, כן? כאילו אנחנו, בני התורה רואים רק רחוק או קרוב, לא יודע, והם רואים משהו אחר, זה הרב קוק. אצל הגריד, אתם רואים מה זה עם פיקח, מה זה המוח שבגויים, אפילו לא לשווח, זה לגנאי. זה קשור בתאוות, זה קשור בנבלות, זה מאוד מאוד מגונה. אני צריך להגיד למען הכנות שהם באמת עבדו עם חילונים אחרים. כלומר, היהדות החילונית של הרב קוק זה אנשי העלייה השנייה, והיהדות החילונית של הרב סולובייצ'יק זה יהדות אמריקה, שאפילו לא יודע להגיד אם היא הייתה מוח שבגויים, הם היו אולי גם משהו אחר, כן? הרבה דברים הם היו. אבל אפשר לשמוע את הטון הנאבק, את הטון הכועס. נקרא עוד קצת? כן, בקצרה, אוקיי? דורות הראשונים היו אומרים, הכלכלה יורדת מן השמיים. פרשת המן הייתה שגורה בפיהם, ובתום ליבם ונפשם האמינו בסיסמת הפרשה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. דורות האחרונים אומרים, לחם יוצא מן הארץ, עוד פעם משפט שאני הייתי מוחק אותו, אבל הדבר שאני כן חותם עליו הוא ההמשך שלו. הכלכלה עולה מן הים. ובהמשך זה הדבר המרכזי שהוא הולך לפתח אותו. מן הים, from the sea. כן? אתה רוצה להבין מה משמעות הדברים? תבוא לשיעורים הבאים או שתקרא את זה בבית. תקרא את זה בבית. מה זה כלכלה ימית? מה מאפיין את ההתנהלות בים בין הדגים? לעומת הלחם מן השמיים. אוכלי סלב הללו ראו כי רוח נסע וכו', ויגו סלבים מן הים, הסלב בא מן הים. לכן אוכלי הסלב מייצגים כלכלה של ים. מברכים הם בברכת הלחם בלי הזכרת שם ומלכות. וכל תפיסת עולמה של האומה משתנית מן הקצה לקצה בעטייה של מחלוקת זו, ביחס למקורם שמזונותיו של האדם, אני חוזר ומדגיש שבזה נסיים להיום, שזה לא רק נוגע לשאלה של הכלכלה, זה נוגע לכל תפיסת העולם שלך, שיחסך גם לקדוש ברוך הוא בכלל. עכשיו, אתם רוצים רגע לחשוב מה מאפיין את המן לעומת הסלב? נעשה את זה בפעם הבאה. בפעם הבאה, בסדר? אוקיי? אז עד כאן להיום. כולם קיבלו את זה הביתה, אתה אומר? אתה לא, you don't confirm. אבל קיבלת את זה?